בשתיים, ענת שריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, אחת על אחת. אני ענת שריג, ולפני שנה יצאתי למסע למידה באמצעות מפגש עם נשים מעוררות השראה. בשיחה אחת על אחת, אדבר עם כל אחת בכנות סקרנות על מסע חייהן. במידה ומצאתן ערך בהזנה לפרק, אשמח מאוד שתשתפו עם אחרים. והיום אני מארחת את דוקטור דורית תדהר. אני חייבת להגיד, דורית, שחיכיתי ממש לפגוש אותך ככה בלייב, מאוד מאוד, אבל לפני כן אני אציג אותך בהישגים המקצועיים שלך. פיזיותרפיסטית ועובדת במכבי שירותי בריאות בנתיבות, מטפלת באנשים, מתמחה בתחום טיפול בבצקות ומכשירה פיזיותרפיסטים בארץ בתחום. מעבר לזה, את אחראית למחקר ופיתוח בפיזיותרפיה במכבי. פיתחת שיטת לטיפול בבצקות במים בבריכה ומלמדת את השיטה כבר לפחות 20 שנה בעיקר בעולם. ובעשור האחרון את מאמנת ריצה במים בקאנטרי קלאב ברעד, שזה הפך להיות משהו די מרכזי בחייך. כשביקשתי שתציגי את איך היית רוצה שאני אציג אותך בפרק, אז את כתבת לי משהו מאוד חזק בעיניי. כתבת, החיים פשוט קרו לי, והבחירות שעשיתי כדי לא לטבוע ואפילו קצת לעוף. וואו.
היי ענת.
אז תת משפט כזה, דווקא איתו הייתי רוצה להתחיל, הוא חייב הסבר, החיים פשוט קרו לי.
קודם כל אני מאוד שמחה להיות פה. היה לי מאוד קשה לחבר במשפט אחד, לדבר על עצמי, אני מניחה שלהרבה אנשים קשה, והחיים קרו לי קוראים להרבה אנשים. אני מאוד מחוברת למים, אז אני מסתכלת על החיים כמו נהר של מים, שאת שוחה בנהר, ויש בו לפעמים מערבולות ומפלים, וכשהוא רדוד את חוטפת את הסלעים, ואת יכולה גם לשבת על הגדה ולתת לנהר לחלוף. ואיך את מתמודדת עם הדברים האלה? איזה שיעורים את לומדת כדי אולי לא להיכנס לתוך המערבולת בפעם הבאה, או שאם את מקבלת אז המכה קצת פחות איכה, והלוואי שהיה אפשר רק לשכב על הגב ולשים איזה שני נודלים מתחת לרגליים, או על איזה רפסודה ופשוט לשוט ובפנן וכיף בחיים, אבל אז אני משתדלת ללמוד מהשיעורים, אבל גם כשאת עושה את אותו דבר ומקבלת את אותה תוצאה, אז כמובן לא להיות מופתעת כשזה קורה, וזה קורה. אז זהו, זה מה שככה אף לי בראש.
אבל אני חושבת שיש במשפט הזה גם משהו מאוד השראתי, שאת גם מנסה לעוף.
כן.
מה זה הלעוף הזה?
הלעוף זה הרפסודה. זאת אומרת, זה באמת אם את מצליחה להביא את הכוחות שלך לכיוון של לנווט בצורה טובה את ההווה, וגם להבין, החיים זזים קדימה. אין דבר כזה לחזור לאחור. אין דבר כזה, גם המטופלים שלי שאומרים לי, אני רוצה להיות כמו שהייתי, אין דבר כזה, אנחנו זזים כל הזמן קדימה. אז אני רוצה להשתפר, אני רוצה. וגם אני, אותו דבר. ולעוף, את יודעת, זה הכל יחסי, זה כמו עושר. זה דקות, זה שניות, זה רגעים, זה רגעים מילאים של תחושה טובה.
והיום בעצם הסיפור הזה של המים והבריכה, וזה גם מרכיב ממש מרכזי בחייך. את בכלל פיתחת שיטה שריצה במים, לא? אז ספרי לנו רגע על השיטה, מה זה ריצה במים, איפה את עושה את זה.
אוקיי. אז אני דווקא אתחיל ממה שאמרת לי בהתחלה המשמעותי, ואני אגיד שאני תמיד מסתכלת על דברים שאני אוכל לעשות גם בגיל 90. ואני, ו... הדבר הזה של ריצה במים, זה משהו שאני חושבת שאני אוכל לעשות אותו לו עד הסוף. זה מסוג הדברים שאת לא אומרת לעצמך, כמו כדורסל, טוב, נו, הגעתי לגיל שאני לא יכולה לעשות את זה. זה משהו שאני אוכל.
אז... את שחשת זה בכל גיל?
כן. וגם הקבוצה שלנו היא בנויה מכל הגילאים. אז איך זה התחיל? בטעות, כמו הרבה דברים שקורים אצלי בחיים. החיים קרו לי, זה קרה לי גם. הייתה לנו בריכה בחצר, אינטקס כזאת של ילדים, עד המותן, ואני סחבתי פציעה של ירך, הייתה לי פציעת ברך ישנה מהצבא, ועוד פציעת ירך. שנה סחבתי צליעה, ואני פיזיותרפיסטית, לא עזרתי לעצמי, החברים שלי לא עזרו לי, אף אחד לא הצליח לתת לי ככה עצה טובה, וסחבתי פציעה. הבת שלי ביקשה לשחק תופסת במים, אז רצתי איתה במים, אבל זה לא היה סתם לרוץ, זה היה תופסת, זה היה לשנות כיוון, ומשהו כמו 20 דקות, חצי שעה, ויצאתי מהבריכה, ולא כאב לי, לא צלעתי. זה כבר ממש סקרן, והרגיש כמו תרופה אמיתית, ופשוט יום-יום עשיתי את זה, יום אחרי יום אחרי יום. במושב, בקבוצת של המושב, של הוואטסאפ, מישהו העלה הודעה שנפתחת קבוצה תריצה בחוץ. וכל מי שרוצה יכול להשתתף. ולי יצא אשן ירוק מהאוזניים, מרוב קנאה, כי אני לא יכולתי לרוץ, אני לא רצתי 20 שנה. מגיל 19, מהצבא לא רצתי. והייתי כדורסלנית, והיה ספורט זה החיים. אז אמרתי, רגע, יש לי פה משהו. פניתי למישהי שיש לה בריכה גדולה במושב, אמרה כן, ואז ההודעה הבאה הייתה, כל השמנות הפסחות והנחות מוזמנות לרוץ איתי במים. נפגשתי עם חברה, אילה, שהיא מורה להתעמלות, כי אני פיזיותרפיסטית, אני לא בניתי אימונים, לא... והיא עזרה לי לבנות אימון מכל הדבר הזה, שככה כבר היה לי ניסיון של כמה שבועות.
וזה לא היה לפני כן, זה נשמע לי ממש מוזר.
זה היה, מה זה לפני?
ריצה לפני שאת נגעת בזה.
אני הגעתי מכאן, היינו 3 שנים בקנדה ברילוקיישן, ושם היה דבר כזה, ריצה במים עמוקים. היו שמים חגורות ורצים במים עמוקים, טרטלוניסטים, בגלל שזה היה מעט להם את הריצה, אז המאמן היה אומר להם, תשימו לב מה קורה בקרסול, מה קורה בברך. לא מצאתי בספרות שום דבר על ריצה. כן היה על טרייד מיל, פלו מיל, זה אומר כמו טרייד מיל, הליכון בחדר כושר, אבל במים, רצועה. אבל לא מה שאני אספר לך שאנחנו עושות, שזה משהו אחר. אז בעצם...
חברת להילה.
חברתי להילה, והילה עזרה לי, והתחלנו, הזמנו, הבנות, היו הרבה בנות שזה התאים להם, ריצה זה דבר די קשה בחוץ. אמרו, יאללה, בוא ננסה. וזהו, והתחלנו. התחלנו לרוץ 3 פעמים בשבוע, אימון של שעה. מוזיקה, כי אנחנו רצות, הראש מחוץ למים, למה לא? שמים מוזיקה, שנות ה-80 בעיקר. נעלי התעמלות, שזה נעלי ריצה. זה נעלי מים נקרא, נעלי טיולים, שיש להם חורים בצדדים, אז המים כל הזמן, אז הנעל היא לא, היא קלה. את לא סוחבת נעל. והסיבה היא לחיכוך שיש עם הרצפה, והאימון, את רצה במעגל. קודם כל, בעצם זה שאת נמצאת בגובה מותן, חצי ממשקל הגוף. זה אומר שאת כלילה. את מתחילה לרוץ, את דוחפת קיר. את דוחפת קיר של מים. אז את גם רצה, אז הדופק שלך עולה, ואז את עובדת על סיבולת לב ריאה, וגם את דוחפת קיר, אז את מחזקת את השרירים. עכשיו זה קיים. עכשיו מה זה המעגל? כשאת רצה במעגל, מתחיל להיות כוח צנטריפוגלי וצנטריפטלי. זאת אומרת, זה כוח שדוחף פנימה וכוח שמושך החוצה. ואם את שומרת על המעגל, את עובדת המון המון על שרירי הליבה שלך. אז אם יש מילה שהיא מאוד חזקה באימון, זה מעגל, מעגל, מעגל. כי מרוב שהכוח הוא חזק, את פשוט עפה, פנימה והחוצה. אנחנו עוצרות ומסתובבות וחוזרות. זאת אומרת, מייצרות איזה כוח, זה מה שנקרא drag force, זה כוח אינרנטי כזה, ואז עוצרות וחוזרות נגד הכוח הזה. אז יש לך גם קיר בפרצוף, וגם מערבולת מטורפת סביב הגוף. אז זה שוב העניין של הליבה, אבל גם כל השרירים המייצבים, של הברכיים, של הקרסוליים, של הגב, של הבטן, וכמובן עצמות, לבריחת סידן, כל והגידים, הכל עובד.
וואו, זה נשמע ממש קסם.
כן, כן. אז מה, מה עשינו? עשיתי מחקר איכותני, כי נסעתי לכנס בתחום שלי, בתחום האונקולוגיה, ונורא עניין, נורא רציתי לספר להם על זה, כי שנים אני מרצה על, על הטיפול הלימפתי במים, שהוא טיפול לבצקות, ורציתי, זה השלב הבא, זה כבר לא טיפולי, זה משהו של וולנס, זה ככה, אז הגיעה עובדת סוציאלית וראינה בנות, יש לי הרבה בנות שהן חולות סרטן שד בקבוצה, אבל חברה מביאה חברה, את יודעת, השכיחות היא גבוהה, ושאלו אותם, ראינה אותם והוציאה תמות, כמו שעושים רעיון איכותני. ועלו דברים נורא מעניינים. קודם כל, באמת הסיפור של הסימפטומים, של, ה... של כאב, של דברים שהפריעו לך, של חולשה, וזה עוזר. אוקיי, זה חשבתי שזה עוזר. אחר כך היה, דיברו על...
מהניסיון האישי שלך גם.
כן, אבל את יודעת, את אומרת, אולי זה את עם ההתלהבות שלך, או זה... אני תמיד אומרת שכשאני רצה, אני מרגישה כמו כימותרפיה, שכאילו, כשאני רצה, אדם מגיע לכל מקום, לכל עד התנוך, עד התנוך של האוזן, הוא מנקה לי, מנקה, מנקה, מנקה את כל הגוף. ככה, ככה אני מרגישה, באמת. אז הבנות אמרו שהן מרגישות ריפוי פיזי, שזה עוזר לסימפטומים, הן מרגישות ריפוי נפשי, שזה היה כזה, וואו, ואפילו משהו של הנשמה.
שזה מה כאילו, זה הריפוי?
הם הרגישו שזה אפילו מעבר לנפשי, זה כבר משהו כזה רוחני אפילו. שזה, תת, נשים שהתאמנו כל החיים שלהם, עשו פילאטיס, יוגה, כל מיני דברים, זאת אומרת, מה? זה ספורט. אבל יש משהו שהוא מעבר לפיזי. והסיפור זה המעגל של נשים, של נשים שרצות, אז קודם כל דיברנו על הקטע הפיזי, מה זה הכוחות הפיזיקליים, איך זה עובד. מעבר לזה, מדובר במעגל של נשים שהן, שיש משהו מאוד שוויוני. זאת אומרת, שאת מצטרפת לריצה בחוץ, אז את, את יכולה להיות אחרונה, אם את לא הכי טובה.
בדרך כלל, זה מה שקורה כן. לי.
ובספינינג את יושבת זה, ובפילאטיס זה שורות, וזה לא... פה גם אם את מגיעה, אין לך שום... אנחנו כבר רצות 10 שנים, ואת הרגע הצטרפת, את במעגל. מקסימום, אני עוקפת אותך, אבל את עדיין כל הזמן איתנו. את לא בחוץ, את לא בפנים, את איתנו. ולזה יש המון כוח, כי זה לא מאיים. זה נראה קשה, אבל גם אם את מתה, יש משהו נורא
כאילו
מעניין.
את כאילו מחובקת על ידי המעגל.
נכון. גם, קודם כל על ידי המים, כי הרבה פעמים נשים, לא נשים, אבל אנחנו, כאילו, אם יש לך פציעה, אם יש לך... אין מישהו שאין לו משהו, נו. זה כאילו, רוב האוכלוסייה יש לה משהו. בטח שריר שלד. אבל מה שרציתי להגיד זה שכשאת רצה במים, התכונה היא שאם את מעצה, את רצה יותר מהר, אז ההתנגדות עולה בריבוע. וכנל אם את מעטה, היא יורדת בשורש. זאת אומרת, בבת אחת, זה לא שאת... צריכה פתאום, את מרימה 20 קילו, ואת אומרת, אוי, 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 קשה לי, אז רגע, איך אני אוריד את 20 קילו אלה רגע, ואז אני אקח משהו יותר קל. את פשוט מעטה קצת, ואין שיפוטיות, ואין, זאת אומרת, את מעטה, כי, או שבכלל היום הזה הוא יום כזה שאין לך כוח לעשות, אז אין לך מאמן שיגיד, רגע, אבל את לא היית שם על 50 קילו ברמה של זה? אין את זה, זאת אומרת, זה לפי ה... אז זה השוויוניות. וכמובן, מעגל של נשים ש... מביאות את עצמן פנימה, אז יש לך גם עצה בנוגע לרפואה, וגם עצה בנוגע לתזונה, וגם עצה בנוגע לחינוך, וכל אחת מה שהיא מביאה, ומעגל של דתות, ותרבויות, ואם זז השעון, והתפילה נופלת לנו באמצע אימון, אז אנחנו מזיזות את השעה של האימון, כדי שזה יתאים, והם לא תצטרך לצאת מהמים, כדי להתפלל ולחזור, וכנה לגבי חגים, ו... ואנחנו מטיילות ביחד, ואנחנו עושות אירועים ביחד, ויש...
כשאת מדברת על הרכב של הקבוצה, אז את באמת מדברת על נשים קודם כל הלוקיישן שלך זה...
אוקיי, אז כן אני אגיד, נכון, התחלנו במושב.
שזה בקלחים?
זה מושב קלחים, צפון הנגב, בין בית קמה לנתיבות. ואז נסדקה הבריכה. ואנחנו התחלנו לחפש בריכה אחרת. ומצאנו את הקאנטרי קלאב ברהט. שלקחנו את כל הנשים, שזה אומר, נשים מהמושבים שלנו, גרעין מאוד חזק מקיבוץ משמר הנגב, והגענו לרהט, והתחלנו, נכנסנו לבריכה, בריכה מהממת של 30 מטר על 25, ומסתבר שהבנות הבדואיות נורא אוהבות חדר כושר, ופחות מתחברות לבריכה, זאת אומרת שאת מגיעה, והבריכה בימים של האנשים הייתה ריקה. זה גודל עצום רק בשבילנו. אבל היו בנות שהגיעו עם הילדים שלהם, קצת לשכשך במים וזה, וראו אותנו רצות, מוזיקה, והצטרפו. באו שני סיבובים, חזרו לילדים, אחר כך שלושה סיבובים חזרו לילדים, ולאט לאט לאט נהייתה לנו קבוצה של 40 בנות, שבחלקן הן בדואיות, ובחלקן הן יהודיות, חלק דתיות, חלק חילוניות, וזהו, ואנחנו עושות את זה כבר 4 שנים, ומטיילות ביחד, ובעצב, ובשמחה.
ואיך מגשרים על כל הפערים התרבותיים, השפתיים, התפיסתיים, איך זה...
אני חושבת ש...
נדמה שזה, שאין גשר.
אני חושבת שמה שמחבר זה הספורט. קודם כל, הן באות לרוץ. יש פה משהו מאוד כאילו מקצועי של בת לעשות לעצמך, ובת להתאמן, ותעשי את זה נכון, וכזה, ומשם מתחיל החיבור, ואז את מבינה שאנחנו, תראה, אתם כולן מורידות את ה... גם הבנות הדתיות מורידות את הכיסוי הראש שלהם, וגם הדתיות המוסלמיות וגם הדתיות היהודיות, ואנחנו כולנו נשים, ועם הציצי ועם הזה, ושמפה קצת יוצא וזה, ושככה השיער, ושאני לא מרטיבה אותו היום, ויש לנו את אותן בעיות, וגם לא. וגם דברים אחרים, כמובן שכשיש אירועי אלימות של ירי וכאלה דברים ברעת, אז אנחנו דואגות להן, ואנחנו רוצות לדעת שהן בסדר, אבל זה מאוד מאוד ברמה האישית של בנות אנוש שעומדות, שיושבות ומדברות ורצות, ואנחנו לא מכניסות פנימה בצורה מאוד גסה, פוליטיקה. הקבוצה לא יהיה בה, אם מישהי בטעות מתפלק ונכנס לה משהו, אני מוחקת, אני כל הזמן אומרת, אין, זה סביבה, לא אגיד safe space, זה לא safe space, כן, זה לא כזו סביבה בטוחה, אבל היא בטוחה בשבילנו. אנחנו, כמו שאנחנו מורידות את הכיסויים וזה, ונמצאות בבגד ים, שזה בין הדברים החושפניים, אחת מול השנייה, אז גם כל הדברים האחרים צריכים להרגיש בטוח. אני לא צריכה להרגיש שאני באה ככה עם החשיפה הזאת, ושיש תחומים שאני לא יכולה. שאני מרגישה שאני מאוימת בהם או משהו כזה, זה לא קיים.
באמת, בסוף, בסוף יש איזה מפגש אנושי כזה, שלא משנה בכלל כל ה...
זה לגמרי הדבר הזה, ממש הדבר הזה, אבל ברור ש... את יודעת, אני אתן דוגמה שבשומר חומות, אני אתחיל משם, אנחנו לא באנו אימון אחד. אימון אחד הפסדנו, והיה חתיכת אירוע, זאת אומרת, הכבישים, הכל... היה שיח עם המנהל של הבריכה, שאלנו בטוח לא בטוח, וכן, לא כולן באו, ואנחנו לא גיבורות שבאנו, אנחנו בדקנו שאנחנו בסדר. היה לנו מאוד חשוב להמשיך להראות שזה לא, זה לא אנחנו, זה לא נוגע באישי, באני ואת.
אפילו האמון לא נשבר אפילו בעת הזו?
ממש לא, ממש לא.
אפילו לא בימים אלה?
ובימים אלה גם... אני אישית לא הייתי בארץ בשביעי באוקטובר, אבל חזרתי ב-23. ברגע שאפשרו לנו לחזור להתאמן, התחלנו להתאמן, עכשיו היו שם ועדיין בדואים חטופים, הכאב היה של כולם, המחבלים הגיעו עד לפאתי רהט, זה היה לכולם נורא מפחיד, אבל זה לא הפעם הראשונה שמפחיד, זאת אומרת, אנחנו מרגישות את הדבר הזה ברמה ממש האישית, כל אחת עם הביטחון האישי שלה, וזה נכון שיש לעתים שאנחנו נוותר על כניסה, או יש בנות שהחליטו שהן לא נכנסות, כי היה איזה משהו, כשהיה בבית כמה פיגוע, לקחו כמה צעדים אחורה, ועד שאת מחדש, כמו בכל מקום, גם לתל אביב, להסתובב בדיזינגוף, אני אפחד ללכת אחרי פיגוע, ואחר כך אני מין, את יודעת, מכוח האינרציה והשגרה, את חוזרת לזה, אז גם שם, אני לא, אז, יש שם את הפלאפל הכי טעים, ויש שם את החומוס הכי נהדר, והמשתלה הכי זולה, ואני עושה שם סופר, זה, אבל עוד פעם, בתוך איפה שהן אומרות לי שנכון ללכת, ואני מקבלת מהן את העצות לאן, והן מבשלות נהדר, פשוט נהדר, הבנות שלי מתות על עלי גפן הממולאים.
ובכל ככה מכלול חייך המקצועיים והאישיים, יש לזה תפקיד מאוד חשוב לקבוצה הזו. גם במערבולות חייך.
זה בעיקר באישי. זה מדהים, כי הנושא המקצועי, אני זוכרת שבאתי למנחה שלי בתואר השלישי, עשיתי אותו במיזורי בארצות הברית. אז היא אמרה לי, what is your trajectory? כאילו, מה המסלול, מסלול שאליו את מכוונת? ואמרתי לה, מה שיעניין אותי? אני לא יודעת, אני לא מתכננת עכשיו להגיד לך לאן זה הולך, אני לא יודעת, והיא הסתכלה עליי, נורא מוזר, כי כאילו אם את הולכת ללמוד תואר שלישי, אז את מכוונת אקדמיה, ואת רוצה להיות פרופסור, והאמת שהתעודה עדיין מגולגלת לי בתוך הקרטון שהוא הגיע, זאת אומרת, אני הלכתי כי היה נורא עניין אותי משהו, ואיתה לעשות, אז הריצה במים, כמו שהיא קרתה בטעות, זה לא שאני ממליצה להמון מטופלים שלי על הדבר הזה, כי אני חושבת שהוא פלא. אבל אין לנו בריכה במכבי, אין לי בריכה במכון, אני לא יכולה ליישם את זה ממש בתוך העבודה שלי, ולכן זה שומר את המקום המאוד מאוד חזק שלו, באישי דווקא. הוא לא, לא, והבנות שלי כל הזמן, למה שלא תעשי קורסים? למה ש... אמרתי, אבל אני נהנית. אני לא רוצה להפוך את זה למקצועי, אני רוצה ליהנות מהדבר הזה עד ה-99.
וספרי קצת משהו באמת ברמה האישית, את ככה איפה גדלת, קצת okay. על המשפחה.
אז אני שנייה מארבעה. גדלתי ברמת אילן, שזה שכונה מול אוניברסיטת בר אילן. הייתי, זו שכונה שמולה היה פרדסים ושדות, היום כבר הכל בעניינים, אבל גדלנו ככה. הייתי טומבוי, הייתי משחקת סאקין וגוגויים, ואחר כך כדורסל עם הבנים, כל היום הייתי במגרש. אבל גם התעמלות קרקע והתעמלות אומנותית, וגם חוג של תפירת בובות, כל מיני, אבל אני כן זוכרת שהייתי פירלס, הייתי... כל הזמן איבדתי מפתחות של הבית, אז הייתי מטפסת בקומה הרביעית, מהשכנים דרך המרפסות של הכביסה, הייתי עוברת אל המרפסת, שאימא שלי לא תכעס שאיבדתי מפתח. כשהייתי טינג'רית, הייתי בנוער העובד, שרופה על הנוער העובד, וואו, החוצה כחולה, לא הלכתי לבית ספר, זאת אומרת, רק תווים האלה, בשביל מה, אני לא אגיע לאוניברסיטה בחיים, מה יש ללכת לבית ספר, זה שטויות, אבל מתחת לרדאר כזה, שלא יקראו להורים שלי, ורק נורבד, זה מה שעניין אותי, אידיאליסטית, הולכת להפגנות, שוויון בנטל, אחד במאי, וכל האידיאלים האלה של דו קיום, שעכשיו אני מיישמת, על אמת. וזה סגירת מעגל בשבילי מאוד רצינית. וכשאמרו לי עכשיו עם המלחמה האחרונה, היו בנות שאמרו, בואי נחפש פריחה במקום אחר. אמרתי, אני לא מוותרת אליהן, על החברות שלנו. אז ואנחנו נשארות, ומי שרוצה, מוזמנת להישאר כמובן.
ובסוף הגעת לאוניברסיטה.
כן,
בחרת בפיזיותרפיה.
כן, כי נפצעתי. כמעט כל הפיזיותרפיסטים שבורים באיזשהו מקום, כי חוויתי את זה, את השיקום. רציתי להיות מורה דרך. Okay. זה היה החלום. ואחרי שנפצעתי, הבנתי שאני לא יכולה. אז כן, עשיתי, האמת שזו פעם ראשונה שהרגשתי שווה, כי בגלל שלא למדתי כל כך טוב בתיכון, והציונים שלי, לאחרונה מצאתי את הגיליון ציונים של י' א', ושלחתי לבנות שלי את הגיליון עם ה-60 וה-50 וזה, וכתבתי להם, ככה עושים דוקטורט.
גדול, נפלא.
אז באמת, כל דבר בעיתו, אז לא התאים, נכון, עבדתי קשה, לא כמו הבן זוג שלי, אבי, שכזה לא הבריז אפילו יום אחד מבית ספר, וישר משם גלש לאוניברסיטה, אז אני הייתי צריכה לעשות בגרויות, ושלושה פסיכומטרים, אבל אם רוצים.
והכרת אותו בנוער העובד, נכון?
נכון, בגיל 14, אבי, כן, היינו בנוער העובד ביחד, וחברים מאוד טובים, ובסוף גם שילמנו משכנתה ביחד, וקמנו משפחה.
שלוש בנות.
כן, הוא היה מנהל טיפול נמרץ לב.
בסורוקה.
בסורוקה, והיו לו שלוש כוננויות ברצף. זאת אומרת שהוא לא ישן 72 שעות. וזהו.
זה היה בהפתעה? זאת אומרת, זה היה לך הפתעה?
מפל, ממש. זה היה מן הסתם אוסף, מנהל טיפול נמרץ, זה לב, זה אומר שאתה באחיות, זה המקצוע שלך, והיה לו, הייתה תקופה קשה מאוד בבית חולים, זה היה חגים, היינו צריכים לנסוע לטיול קרוונים, כל המשפחה, 5 ימים אחרי זה, זה היה בין ראש שנה ליום כיפור, והוא דחס הרבה כוננויות, כי לא היה לו נעים להפיל את זה על הקולגות שלו, אבל כמו שלנהג מסעית, אתה לא נותן,
כן.
אז גם לרופא, אתה לא אמור, הוא במיוחד שאמון על חיי בני אדם, והוא פשוט לא ישן 72 שעות, ובאותו יום הוא סוג של התקף פסיכוטי, כנראה משהו כזה, זאת אומרת, זה לא, זה מאוד הפתיע. אחר כך את קוראת, את רואה ש Smiling Doctors Die by Suicide, יש מאמרים שמראים שהרופאים האלה, החייכניים, האנרגטיים, אז הם בסיכון, במיוחד טיפול נמרץ, מרדימים, יש, כשאת קוראת, את מבינה שהוא היה בסיכון, מעצם התפקיד, מעצם ה... זהו, זה היה באמת מי אימא שהתעסקה ב... איזה צבע הגולגולים, אני, הגומיות לבלט של הבנות, לדאוג שנשרוד את הדבר הזה. אז
אני רוצה שתגידי לי מה מתאים לך, אני אשאל אותך, ומה מתאים לך לענות, בסדר? אז איך התמודדת עם זה? או איך מתמודדים עם זה?
תראי, דבר ראשון, היה צריך להביא אותם הביתה. אחת הייתה ברודוס, השנייה הייתה בצבא. אז היה לי קצת זמן לחשוב. ואיך להודיע, אחת זה היה לא כזה מוצלח בתחנת רכבת, השנייה הייתה מחוץ לשדה תעופה. ובעיקר להקיף את עצמי מהר מאוד באנשי מקצוע.
הבנת את זה מיד?
מיד. אני מטפלת באנשים עם מחלות אונקולוגיות הרבה שנים, ואני רואה מה... וחשבתי שאני לומדת את השיעור הזה מאנשים אחרים. זאת אומרת שאת, כשיש מאורע גדול, תפל בו. לפרק אותו, לא לתת לזה, לא... את יודעת...
לכל דבר להתייחס.
ממש, ממש... אז היה לי ברור שזה משהו ענק, ומיד צריך, ממש תוך יומיים הייתי אצל פסיכולוגית חינוכית, שתגיד לי איך להתמודד עם הקטנה, בדיוק מה אומרים, מה לא אומרים, איך זה, יועצת אבל שאמרה לי, מה יכול להיות, הלוצינציות בחודשים הראשונים, להיזהר מתאונות, ממש איך, זה לא שלבי האבל, זה כאילו סוג של, למה להתכונן, מה יגיע. וממש עבדה איתי בכתיבה, וממש כבר על ההתחלה, זה היה 7 שבועות, משהו כזה, זאת אומרת, זה היה משהו כזה של התחלה. ויש את עמותת בשביל החיים, שהיא מדהימה, ונתנו לבנות שלי טיפולים. אז מי שהסכימה מהבנות לטפל, טופלה, כבר מההתחלה. ואני תוך שבועיים חזרתי לרוץ.
בקבוצה.
בקבוצה. זה אומר לצרוח עליהן, כי שישמעו אותי. אבל זה להוציא, זה לצרוח, זה לבעוט במים, זה, ושהם, הבנות המדהימות האלה, הם הצילו אותי, כי הם פשוט הכילו את האירוע. הם עד היום יודעות להגיד, כשאני באה, ואני עושה להם אימון קריאה, הם אומרות לי, מה עבר עלייך היום? הם יודעות לזהות את הדבר הזה, ושם הם פשוט היו. הם חיבקו את הדבר הזה, אותי, עם כל הכובד הזה, לא ברחו, היו שם, התייצבו, באו, רצו, ונתנו לי, את הצעקות שלי, ולפחות 3 פעמים בשבוע עשיתי את זה. אז מבחינתי, זה מה שהציל אותי, וכל המעטפת הזאת, יודעת, של, שלאט לאט, את רואה מה עובד, מה לא עובד, מה נכון, מה לא נכון, מה עכשיו, מה לא. הדבר הכי קשה זה הזמן, שאת כאילו חושבת שאם תעשי הכל עכשיו, אז זה יעבור וזה לא עובר. זה צריך את הזמן, את צריכה לעבור את זה, ועד היום, בדרך לפה לפחות פעמיים היה לי, את רואה איזה שלט, את שומעת איזה צליל, מוזיקה, שיר, העיניים מתמלאות, בוכה, וזה עובר. זה גל כזה, הוא בא, מציף אותך, נותנת לו, הכאב הוא אותו כאב, כאילו שזה היה אתמול, בעוצמות שלו אותו דבר. אבל זה קצר, זה מציף, עובר ועבר, הנה אני יכולה עכשיו לצחוק, לזה, כאילו זה לא היה פה.
אבל הכאב נשאר אותו כאב?
אותה עוצמה. אותה עוצמה. אבי היה החבר הכי טוב שלי. הוא כתב שירי אהבה. באמת, כאילו, את יודעת, ששאלת אותי באיזה בית גדלתי, אז גדלתי בבית שלא אמרו לא, לא. שלא אמרו לי לא. זאת אומרת, הכל היה אפשרי. אין שום דבר. הייתי אפילו אומרת לחברים שלי, בטח ההורים שלי יגידו לא. אבל לא היה פעם אחת שאמרו לו, אני פשוט הכנתי את עצמי שאולי מישהו יעצור, כאילו יגיד, ישים גבולות, הכל היה אפשרי. וזה לא ש... גדלתי להיות שמרנית כזאת, וזה לא, זה לא שנעשיתי כלום, פשוט, פשוט אהבה, זהו, רק לתת את מה שצריך, מה שאת צריכה באותו רגע. אבי עשה לי אותו דבר. זאת אומרת, הוא היה הצ'ירלידר, לא מאחור, לא דוחף, לא, וחתיכת קריירה הייתה לו, כן? זה לא שהוא, כן. אבל הוא היה המעריץ שלי, ממש. הוא כתב מכתב, הוא כתב מאמר לעיתון הרפואה בארץ, על חוסר המודעות שיש אחרי סרטן שד לבעיות של בצקות בידיים, בקרב הרופאים. הוא כתב את כל המאמר הזה ביחד עם עוד 2 פרופסורים, ואמר לי, דורית, יש לי מתנה בשבילך.
וואי.
והביא לי את המאמר. זה היה ממש, מה שנקרא, תת, אז הוא איננו, אבל אני, כאילו, אבל האמונה שלו בי, נשארה. זאת אומרת, יש דברים שאת לוקחת, ויש דברים שאת אומרת, את זה שהוא היה קצת קמצן, ואת זה שהוא היה עם ראש בקיר, ואת זה אני משחררת, שיקח איתו לקבר, אבל שישאיר לי את הדברים הטובים שהיו והוא היה. אז... אז הכאב הוא אותו כאב, כי כאילו זה, את יודעת, זה, היינו כל כך הרבה שנים ביחד. לא, בהתחלה לא הכרתי, לא ידעתי, כי הייתי חושב, הרגשתי שאנחנו ביחד כזה, אז אם הוא הלך, אז מה, איפה הוא, האם הוא משך איתו דברים שלי גם כן, והלכתי לטיפול כדי להיפרד ממנו. ממש ככה, ומה שסיתרתי לך עכשיו של הדברים הטובים והדברים, זה היה התוצר של הטיפול.
מדהים.
וגם מול הבנות זה בערך ככה. זאת אומרת, הדברים הטובים נשארים, אנחנו ונזכרים, לפעמים, כשהם כבר מתבגרות ומסתכלות על מערכות יחסים ו- ומנסות כזה להבין, כי אין אבא ש...
ואת מוכנה לזוגיות נוספת?
כן, אני כבר זה, אני כבר, בשלב שכבר אני לא פותחת יותר אפליקציות. הייתה שנה שנתתי לזה, השנה האחרונה, עכשיו אני נחה. זה לא הייתה חוויה טובה כל כך, אבל אני מאוד גאה בעצמי שיצאתי החוצה והתנסיתי. נורא מצחיק, כי אבי היה יחיד בחיי, זה מאוד מצחיק פתאום. אבל זה...
אבל כאילו, את בשלב שאת...
אני פתוחה.
פתוחה
אני,
ל...
כן, אני פתוחה, אני רוצה, וזה יגיע, כשזה יגיע, אני לא... ניסיתי, באמת שניסיתי, אבל זה לא, זה לא הפורמט שמתאים, הפורמט הזה. אז...
ואפשר לשאול בת כמה את?
53. אני... לפני שבוע הייתה לי יום הולדת. אבל זה נורא מצחיק, כי לאבי הייתה תמיד יום הולדת במאי, אז אני, ממאי אומרת שאני 53, כי זה, תמיד עד שהגענו ליום הולדת שלי באוקטובר, זה כבר, זה כבר, כבר מתכוננים לשנה הבאה, אז אני בין אנשים אולי היחידות שמספרת שהיא יותר גדולה מכפי גילה.
ואיך אתה מגיע?
אני חושבת שאני מאוד התבגרתי עם הפציעה שלי בצבא בגיל 19, שפתאום מהטומבוי פירלס הפכתי להיות אחת שצריכה לחשוב איזה סוגי ספורט היא עושה, ומה היא יכולה לעשות, ומה לא יכולה. זה מאוד ביגר אותי, זה היה אירוע משנה חיים, הפציעה הזאת.
כי פתאום מישהו שם לך גבול, לא ההורים, אבל הפציעה.
נכון, לגמרי. וניסיתי בכוח, והייתי פורק את הברך שוב, ושוב, 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 ולא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי, ועשיתי ניתוחים שלא עזרו, ובסוף, בסוף התחלתי לשחות. עכשיו אני נמצאת בספורט, אני מבסוט על הלאה, גם לא אמרתי, שאחרי שנה של ריצה במים, התחלתי לרוץ בחוץ. ואת יודעת מה זה לרוץ בחוץ אחרי 20 שנה שלא רצת? זה כמו להרגיש בת 19. 18, מבחינת התחושה, כי זו תחושה שלא הרגשת בשנים האחרונות, אז היא לא עברה איזה עיבוד, היא התחושה של אז. זה אגב מה שמרגישים במים, כי את יכולה לרוץ, את וואו, זה מין, איזה כלילות, איזה, זה מאוד, מאוד ילדי כזה, זה תחושה צעירה מאוד. אז הגיל, אני יותר חזקה, אני יותר, אני בטוחה בגוף שלי, הוא לא אמרתי שיש לי אימא שהיא אובססיבית עם הספורט. היא עושה 6 ימים בשבוע ספינינג, אבל לא לפני שהיא באה שעה לפני זה לחדר כושר, ואחרי זה נשארת ל-TRX או בדי בילדינג.
מה את אומרת?
כן, וככה גדלתי. כי זה, כשזה לא היה זה, זה היה 5 ימים בשבוע ריקודי עם. זאת אומרת, תמיד זה היה...
מאוד נוכח בבית.
כול השריר. אז...
ואת כמה היא?
אמא מותר לי להגיד, 77 הייתי השנה.
והיא כולה שריר?
היא כולה שריר. היא כן, היא ממשיכה. זה משהו מדהים. וזה, ככה צריך לחיות. זאת אומרת, ככה גדלתי, שאין דבר כזה ספורט במקום, ספורט זה חיים, והבנות שלי אמרו בייביסיטר לפני שאמרו אמא, כי אמא שוחה או אמא, זאת אומרת, ותמיד אמרתי, רוצות אמא מאושרת, תשחררו, תנו לי ללכת לעשות את זה, אני אחזור. וגם אבי היה אומר, את, מה, את עצבנית וזה, לכי, לכי תעשי איזה ספורט, משהו.
אז את אומרת, את ממש את בת 53, ואת מרגישה בת 53.
אני מרגישה, ולא... אני מרגישה בת 27, נגיד. זאת אומרת, לא, אני מרגיש, אני, תמיד שואלים, כמו, בת כמה את מרגישה שאת? אין לי משברי גיל ה-30, 40, 50, לא היה לי. לא היה לי ממש בכלל.
גם אין לך בעיה להגיד את הגיל.
ממש לא. אני מגיל 18 עם שיער לבן, כי זה בתורשה אצלנו, וצבעתי בחנות המון שנים, ובגיל 40, הבת הגדולה שלי לחשה לי באוזן, אמא, זה מתחיל להיות אופנתי, את יכולה להפסיק לצבוע, ומגיל 40 אני לא צובעת, ואני הולכת להיכנס לזקנה באיז כזה, עם השיער הלבן. וגם, שאת בתחום שלי, מטפלת באנשים שעוברים ניתוחים ורואה הכל, אני לא אגע לי בפרצוף, אני לא אגע בקמטים, אני לא אזריק, אני ממש בסדר גמור, אני פשוט מרחיקה את המראה.
ומה את אומרת על נשים שבאמת מזריקות כדי להזדקן יותר יפה, וסמת, מה...
לא, אני אין לי מה להגיד, גם הבנות לא, שלי לא אמרו, לא יזיק לי לשים פה איזה כן. בוטוקס וזה, אני לא, אני פשוט, אני זוכרת שיחה שהייתה לי מטופלת שלי בת 80, ששתנו, אני בגיל 40 הפסקתי לצבוע, והיא בגיל 80 הפסיקה לצבוע, וישבנו אחת מול השנייה, ודיברנו על שחרור האישה. ואמרנו, וואו, כאילו, זה לא, אני באמת עכשיו אני מגדלת שיער, אבל לפני זה הייתי קמה בבוקר ויוצאת מהבית. לא עסוקה בלהסתכל בראי, לא, זהו, יוצאת. מתחיל היום, אבל זה לא, אני לא חושבת, יכול להיות שזה קשור את יודעת, ביטחון עצמי, את יודעת, אני לא אוהבת להצטלם, אני לא, זה שנים, אבל אני חושבת מגיל 18, מהילדות, לא, תמיד רואים אותי עם היד ככה על המצלמה.
יש, בגיל צעיר, יש לך איזה אימג' כזה, ואת מסתכלת אחר כך על המראה, ואת אומרת, וואו, אני ממש נראית מבוגרת כבר.
כן. כן, זה קורה לי לפעמים בטלפון, שיש את ההשתקפות שלך, ואז את פתאום רואה שיש קמטים בצוואר.
לי זה מפריע. לי זה עושה עצוב.
לא, ממש לא. אני חושבת
ש... לי, אני חושבת שממש קשה לי, בגלל זה אני עוד צובעת,
אני חושבת שהקמטים, אני אהיה, זה יהיה לי עצוב, אם יהיו לי קמטים עצובים. זאת אומרת, אני לא יודע, אני לא מחייכת כל היום, אבל אני מקווה שהקמטי הבאה שלי ראו שהם בכיוון הטוב של החיים, ולא כאלה שיורדים למטה. אבל אני לא יודעת, אני...
לא, זה סוג של אובדנים.
אבל אני לא, כן, אני לא התאפרתי אף פעם, ואני, בחתונה שלי אני היחידה שישבתי בבית, כולם הלכו למספרות, וזה, ואני חיכיתי לכולם, והיו לי...
טוב, זה טרנספורמציה של טומבוי כזה.
כן, יכול להיות. נורא הצחיק אותי שהגיעה אליי חברה עם ערכת גידול שיער, היא עברה כימותרפיה, אז היא ידעה, אז היה לה המון טיפים להגיד מה... כשהשיער גודל, מה לעשות? אז היא הביאה לי סיכות, והיא הביאה לי קרם, וזה וזה, והיא באה אליי בשבת בבוקר כזה עטוף הכל, ואמרה לי, בואי אני אראה לך איך עושים את זה, וזה, ויצאתי עם קשת בשיער. עירית, אל תכעסי. ואמרתי לה, מה השלב הבא? זה כאילו ציפורניים ארוכות, ו... צחיק אותי, כי מעניין איך זה יהיה, כשאני צריך לגדל, אבל לא משנה. אני לא, אני באמת, אני באמת, אפילו באפליקציה בזה אמרתי, what you see is what you get, כאילו, זה לא מתאפרת, לא צובעת, אל תבקש, אל תדרוש, אל ת... לא יהיה.
בוא נדבר קצת על הפיזיותרפיה, על המקצוע שלך, אמרת לי, אני כל יום קמה באיזו תשוקה כזו, אחרי 20 שנה, די באותו מקום.
30.
30, וואו. איך, ספרי לי איך עשית את זה. איך את עושה את זה?
קודם כל, אני אגיד שאני באותו ארגון, אבל אני עבדתי בדימונה ובבר שבע ובסדרות ובאופקים, ולקח לי זמן להגיע לנתיבות. נתיבות אני מאוד אוהבת, כי האוכלוסייה מהממת. ואני לא נמצאת, אני כל, אמרתי לך שעבדתי הרבה שנים, ועדיין עם, אני מנסה כל הזמן לראות שאני בטוב עם עצמי. וברגע שאני מרגישה שמשהו כזה, אני ישר בודקת ועוברת מקום. מכבי נתנה לי להתפתח, פשוט ככה, זאת אומרת, גם את המאסטר שלי, את התואר השני, וגם את התואר השלישי, אפשרו לי לעשות את המחקרים בתוך מכבי, נתנו לי את ה... זאת אומרת, נתנו לי ללכת לאן שרציתי. עכשיו אני במקום, באמת בתפקיד של המחקר ופיתוח, אני באמת רצה לעבודה. גם יום אחד מהבית זה בכלל מדהים. אנחנו נמצאים בתקופה כל כך מאתגרת מבחינת בריאות הציבור, לא רק בארץ, לא רק במכבי, בעולם, גם בפיזיותרפיה, זאת אומרת, קיימת ספרות שמדברת על זה שאנחנו לא נגישים מצד אחד, גם אם בן אדם קם בבוקר, כואב לו הגב, חכה 5 חודשים. מצד שני, העולם משתנה, הכפר הגלובלי, הכל בחוץ, לכל דבר יש לך פתרון, את פותחת אינטרנט, מה אני עושה עם כאב גב תחתון, מקבלת תשובות. אז מה, אז למה אנחנו פה? אנחנו יודעים למה נוצרנו, בגלל שאת החיילים היה צריך לדחוף חזרה למלחמה. זה קורה גם עכשיו.
כן, אבל
זה
יעבור.
זה כן. קורה גם עכשיו.
לא, מכבי, אז
זה... לא מכבי, הפיזיותרפיה, המקצוע הפיזיותרפיה. שלנו. כן. הוא ככה נוצר. חיילים נפצעו, היה צריך לשקם אותם ולהחזיר אותם למלחמה. עכשיו, בעולם זה כבר לא ככה. פה זה חזר להיות ככה, אבל אני מניחה שאנחנו בסוף נעבור גם את המשבר הזה, וזה לא יהיה. ובאמת מה, באמת השאלה הבסיסית, שאני שואלת את עצמי כבר הרבה שנים, מה אני... מה אנחנו תורמים לקהילה? מה הקהילה צריכה מאיתנו שהיא לא מקבלת מבחוץ? אז היא צריכה זמינות, אני לא יכולה לתת לה את זה, כי כל מערכות הבריאות ממש קורסות, כי אין פיזיותרפיסטים, אין רופאים, אין אחיות, אין. מחכים המון זמן בתור, ואז נתקלתי בספר, נתקלתי בפודקאסט, אחר כך בספר, סליחה, בוובינר, ואחר כך בספר, שנקרא The End of Physiotherapy.
וואו. תגידי את זה בשקט שהפיזיותרפיסטים לא ישמעו.
הם כבר עברו הרצאה על זה חמודה. הבאנו אותו, את האדון. קראתי גם את הספר השני שלו, שנקרא Physiotherapy Otherwise. זאת אומרת, מצד אחד זה סוף עידן הפיזיותרפיה, אבל פיזיותרפיה אחרת. מה כן? והתחלנו. הבאנו אותו להרצות, התחלנו לזה, להקשיב, מכבי אפשרה לנו לעשות תהליך, קוראים לו דייב ניקולס מניו זילנד, הוא פיזיותרפיסט, אבל הוא פילוסוף, והוא מדבר בכלל על סוף עידן המקצועות, זאת אומרת, היום את יכולה לעשות המון דברים באינטרנט, ובכלל עכשיו עם בינה מלאכותית, אנחנו, זה משוגע. אז מה בסוף? מה בסוף אנחנו כמקצוע יכולים לתת לעולם? ועברנו תהליך אסטרטגי בתוך מכבי, נורא מעניין, שגם ראיין מטופלים, ובדק את הצרכים שלהם, כשיש להם איזושהי בעיה של שריר שלד, אז מה הם עושים, לאן הם פונים, את מי הם צריכים, ולראות אם אנחנו יכולים להתאים את עצמנו איפשהו שם. בשביל זה את צריכה להסיר הרבה אגו. כדי להגיע אל המטופל עם המידע הנכון, בזמן שכואב לו, זה לא יכול להיות פיזיותרפיה, זה צריך להיות המידע הנכון, דרך מכבי או משהו כזה, אליו. ואז מה, הוא לא יצטרך אותי? כי הוא יטפל בזמן הנכון. אז לא, אז מי שצריך, שיגיע אלינו בסוף. אבל הוא יקבל כמו שצריך ומתי שהוא צריך. זה הכוונה. וגם אנחנו מבינים ממש, את יודעת שמשרד הבריאות כבר לא מדבר על תוחלת חיים, מדברים על שנות חיים בריאות. כי בתוחלת חיים אנחנו מאוד מאוד גבוהים ביחס לעולם. אבל בשנות חיים בריאות זה אומר השנים, שבהם את חיה טוב, באיכות חיים טובה, וכמה שנים נשאר בסוף, שאת זקוקה לעזרה. ואת השנות חיים בריאות האלה, אז עכשיו מדברים על וולנס, ואת רואה פרסומות בכל הערוצים, על הדבר הזה.
ומה הממוצע של שנות חיים טובות? על מה מדברים? על איזה גיל?
אנחנו לא במקום טוב, אבל אני לא זוכרת. אני חושבת שיש לנו פער של 10 שנים.
מהעולם?
לא, בין תוחלת חיים לבין שנות, זאת אומרת, אם 10 שנים אחרונות שלך הם מחורבנות, זה לא כיף.
כן, אז אנחנו יודעים שמדברים על תוחלת חיים בערך 82, 84 לנשים, אז את מדעת גיל 74.
כן, אבל אנחנו רוצים, אנחנו חושבים שכמקצוע היינו יכולים לעזור לאנשים לצמצם את הדבר הזה. ואז ההסתכלות צריכה להיות יותר רחבה, כי אנחנו מבינים היום שלבעיות שריר שלד, אפילו כאב גב תחתון, זה לא באמת רק פיזי, זה המון נפשי, המון חוויה, המון רגש שנכנס לתוך הסיפור הזה, שינה, אם את ישנה טוב בלילה או לא ישנה, אנחנו יודעים היום עם מחקרים, יש המון דברים שנכנסים לתוך עולם הפיזיותרפיה, אבל אנחנו לא, לא, לא למדנו את התחומים האלה. והדבר הראשון שאני עושה בתפקיד זה להחליף שאלונים שהם שאלונים של תפקוד שמסתכלים נורא צר על הכתף מה את מסוגלת לעשות, לשאלוני איכות חיים, ששואלים גם את זה, אבל גם איך את, האם את מבינה את הבעיה שלך, איך את מנהלת את הכאב שלך, האם השינה מפריעה לך, או האם את ישנה טוב, מבחינה רגשית, האם זה מפריע לך רגשית או בכלל, ויש שאלונים מהממים של הגיל המבוגר, בנושא של משמעות החיים, והאם אתה מצליח להשיג דברים, האם בעיה כלכלית מפריעה, כל מיני דברים, מה קשור לפיזיותרפיה?
וזה כשבאים היום, בוויז'ן שלך, כשיבואו לפיזיותרפיסטית, זה מה שהיא תשאל, בזה גם היא תתעסק, והיא תדע לעשות אינטגרציה?
אז אנשים יקבלו את השאלון הביתה, ימלאו אותו בבית, כשהם יגיעו אל הפיזיותרפיסטית, היא תקבל את החיווי, איזה דברים נמוכים, איזה דברים גבוהים, את כל השאלות, והיא תשמע את הסיפור של הבן אדם שיושב מולה, את הסיפור, לא את הסיפור של הכתף, של הבן אדם. ואז היא תגיד, אני יודעת שבגלל שהוא לא ישן, יכול להיות שבגלל שהוא לא ישן בלילה, זה יכול להשפיע על הכתף, לא משנה מה אני אגיד, ומה אני אעשה, ואיזה תרגילים אני אתן לה, עד שהיא לא תישן בלילה, היא לא תוכל. אז צריך לגעת בזה. אני לא מומחית שינה, יכול להיות שהיא צריכה לחזור לרופא משפחה שלה, יכול להיות שיש עייפות שקשורה למחלות אחרות, אבל יכול להיות שיש עניין רגשי פה, לא לפחד, לא לפחד, לשבת, להבין, וואלה, אני רואה שהשנה הזאת, את יודעת, לכולם זה עשה טלטלה רגשית, וזה יכול להיות שזה קשור לכאב גב שלך, מה את אומרת? כן, לא. אוקיי, את רוצה שאני אעזור לך לפנות לבן אדם המתאים? אני לא מטפלת רגשית, אני לא פסיכולוגית, אבל בואי ניגע בזה, נמצא את הקשר, ואז אולי התרגילים יעזרו, ואז אולי תקום ותעשה התעמלות.
וזה, לזה קראתם בעצם סוף עידן הפיזיותרפיה ופיזיותרפיה אחרת?
היא פיזיותרפיה קצת אחרת, כי היא מסתכלת רחב יותר, היא מסתכלת על כל המטופל.
על הבריאות.
והיא מסתכלת על הבריאות שלו, והיא קצת יותר צנועה. היא מבינה שהיא יכולה לתת את הכלים של הפיזיותרפיה, כנראה בתנאים מסוימים, שהבן אדם יכול באמת להפיק מזה את המיטב.
ואיך זה מתקבל בקהילה המקצועית שלך?
אנחנו בהתחלה. אנחנו רק התחלנו עם נגיעות של לספר לאן אנחנו הולכים. אנשים יודעים שבינואר 2025 אנחנו מורידים את השלטר על השאלונים הישנים שלנו, התפקודיים, הם יודעים שזה הולך להיגמר.
זה מאוד חדשני, זה מאוד מתכתב עם המציאות, זה ממש...
אני חושבת שיש תחושה של אי-וודאות. אנחנו מאוד מנסים לבוא בטוב, ולבוא עם סקרנות, שאנשים בעצם יבינו שהם... הצורה שבה עבדנו עד עכשיו, היה בה קצת בליינד ספוטס, אזורי עיוורון כאלה, שגרמו לאנשים לחזור עם בעיה כרונית שוב ושוב ושוב, ואנחנו לא ידענו כבר איך לעזור להם. ואולי עכשיו, שההסתכלות היא קצת יותר רחבה, אז גם יהיה לנו אלייז, בעלי ברית, נוכל לעשות שיתופי פעולה עם עוד מקצועות, בריאות אחרים. זה עבודה נורא כיפית, עבדתי ככה בקנדה. 3 שנים, עבודה מולטי-דיסציפלינרית, שאת כל הזמן עושה את הפינג פונג עם הבעל מקצוע, ביחד עם המטופל, ובכלל הסיפור הזה של, את מומחית על הגוף שלך, ואני מומחית אולי בתחום שבו אני למדתי, ובואי נראה ביחד איך, אני לא חייב בלי המומחיות שלך, אבל בטח אין לי את התשובות, אני רק, כשאת תספרי לי מה יכול להתאים מהסל הזה שאני נותנת לך, אפשר יהיה ללכת ביחד במה, מסע הזה, אני לא אוהב את המילה מסע, אבל כן, אבל זה, הייתי כבר בכמה שלבים בחיים שלי, הייתי עם רגל בחוץ, לצאת מהמקצוע. לא תמיד, אמרתי לך, אם אני לא מרגישה שאני במקום טוב, אז אני מחפשת איך, פעם אחת זה היה ב-2009, כשגיליתי שאין לי קסם בידיים. כבר כמה שנים גיליתי שאין לי קסם בידיים. יש כאלה ששמים עלייך ואת אומרת, וואו, זה משהו, היה מגע שלך. לא היה לי את הקסמים האלה, אנשים לא השתפרו ככה, זה, ואמרתי, ואז למדתי איזו שיטה טיפול נורא נורא פשוטה של תרגול, של אבחון נורא מדויק, ותרגול נורא מדויק, וזה התחיל לעבוד. ואז זה החזיק אותי בפנים, ואמרתי, וואלה, אני ממשיכה. ועכשיו בשנים האחרונות, אני יושבת בגלל הזמינות, בגלל התחושה הזאת שאת לא מצליחה לתת, להעניק למטופלים שלך טיפול שהוא באיכות גבוהה, זה מאוד מתסכל, וזה התחיל משם, לחפש לצדדים ולראות מה לא בסדר באיך שאנחנו עובדים, מה...
וזה יפה שזה התקבל על ידי ההנהלה של מכבי, זה ממש שינוי תפיסת מקצוע, שזה כבר עולמות שלי של איך מנהלים, איך מטמיעים כזה שינוי, שזה דבר מאוד לא פשוט.
כן. אני חושבת קודם כל שהמנהלת של הסקטור אמיצה בטירוף, לבוא, והיא רק עברה, היא רק נכנסה לתפקיד, והיא כבר אימצה את הדבר הזה, ואמרה, יאללה, בוא נלך. משרד הבריאות שינה את ה, כמו שאמרתי, את החזון לשנות חיים בריאות, וקופות החולים מדברות את השפה הזאת של הוולנס, את רואה את זה, אפליקציות של וולנס, וכל מיני דברים, את רואה את זה שזה, אז אנחנו מתחברים לתוך האסטרטגיה של מכבי, זה לא כן, שאנחנו
לא,
באים
בהחלט,
עם אג'נדה
בהחלט.
שהיא...
לא, וגם היום אנחנו יודעים שיש את נאדר בוטו שמדבר על איך כל כאב פיזי הוא פונקציה רגשית, זאת אומרת, יש המון אנשים שהיום, נכון. זה הכיוון, זה לא...
ואני חושבת שגם הפיזיותרפיסטים...
אבל יש משהו ממסדי, כאילו במכבי, שאומר, אני לוקח מאמץ את הגישה הזו.
נכון, ואני חושבת שהפיזיותרפיסטים, הם כבר... הם כבר שם, המון שם, הולכים לקורסים כאלה, CBT קצת, לומדים כל מיני דברים אחרים, וקשה להם שכאילו הנהלים והצורת עבודה היא עדיין כמו פעם, אז אני לא יודעת איך יקבלו, וזה יהיה מאוד מעניין איך זה יתקבל.
אבל מה שאת אומרת עכשיו זה ממש וקטור חזק שיכול לקדם את השינוי. זאת אומרת, כי הרבה אנשים כבר שם, ויכול להיות שאפילו המערכת מבחינתם היא עוד מאחור.
כן.
זה מעניין.
ועם האקדמיה תמיד היה לנו פער, כאילו, גם בעניין, זאת אומרת, תמיד היה לנו פער, אנחנו עבדנו עם מה שנקרא PROMS, שזה ה-Patient Reported Outcome Measures, שזה השאלונים, שבן אדם ממלא על התפיסה שלו, שזה לא רק בדיקת כוח ובדיקה שאני עושה לך, ואני מעריכה אותך, את גם... מביאה את עצמך לתוך, עשינו את זה מ-2004, אנחנו עובדים ככה במכבי, אבל באקדמיה היו עושים מחקר, לוקחים שאלונים, אבל במחקר, זה לא חלק, אתה לא מכשיר את הפיזיותרפיסטים,
לשטח.
לעבוד עם זה ככלי עבודה.
טוב, יהיה מעניין, יהיה לכם מעניין.
יהיה לנו מעניין, כן.
דורית, אנחנו בסוף הפרק כבר.
וואו, איזה חבר מהר.
אז אני נסיים. מה דורית של היום הייתה אומרת לדורית של גיל 20?
לא של 20, ניקח את זה לפני הפציעה. שהחיים מפתיעים, להתכונן, להיות עם עיניים פקוחות למה שנזרק אלייך, ושאת יכולה, ממש, את יכולה לגדול, לא לפחד, ולקפוץ.
תודה רבה, דורית, היה מרתק.
תודה לך.